שלום וברכה, אני אנסה קצת לטייל ולעסוק בנקודה שהיא אולי הנשמה של חג הפורים. ובסוף הלימוד גם נחדד כמה נקודות שקשורות למעשה להכנה התפקיד שלנו בחג הפורים כאן בבית המדרש. אנחנו יודעים שיחסי הכוחות בממלכת אחשוורוש בין היהודים והגויים הייתה חסרת פרופורציה. ברור שהיהודים היו מיעוט קטן, והבשורה שאסתר אומרת למרדכי, בסופו של דבר גם מרדכי הולך ועושה, זה נקלו היהודים. ננסה קצת לראות את החשיבות בדברי חכמים, את הנושא הזה של כלליות בחג הפורים, שהוא בעצם אולי באמת המפתח הכי משמעותי באור הגדול של חג הפורים. בואו נראה ביחד את מקום מספר 2, שפת אמת, אומר הרב, בעל השפת אמת, עיקר הישועה בפורים נעשה על ידי כינוס. כמו שנאמר, לך תנוס את כל היהודים, וכתיב להיקלו ועמוד על נפשם. וזהו בחינת תורה שבעל פה. זה חידוש שבעל השפת אמת, שהכינוס הוא הקוד של הקהילה, הוא חשוב בתורה שבעל פה. למה? כי במתן תורה כתיב הקל לי את העם והשמיעם את דבריי. בהר סיני, בספר דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקיל את העם, ואז התורה יורדת, והייתה הקהילה בציווי הקדוש ברוך הוא, ולכן זו תורה שבכתב. וכאן נקלו מעצמה. ולכן זה בחינת תורה שבעל פה. עוד מעט נראה שזה יותר משמעותי אפילו מאשר בחינת תורה שבעל פה. והדר קיבלו בימי אחשוורוש בכוח הקהילה. העובדה שעם ישראל מקבל את התורה, הדור קיבלו, אנחנו רק נזכיר שכתוב שעם ישראל בהר סיני קפה עליהם את ההר כדיגים, ואומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה הכוונה מודעה רבה? הכוונה היא, זה מושג הלכתי, שכאשר אדם מכריחים אותו למכור משהו או לתת משהו, הוא יודע שכשיבוא, כן, האנשים האלה הם אלימים, הם יכריחו אותו, אז הוא יכול מראש להגיע לבית הדין, יום לפני, להגיד להם, תשמעו, אני מחר, הולכים לבוא אליי, אנשי העולם התחתון, והם יכריחו אותי. אני אחתום להם על השטר שהם ירצו, או על ההתחייבות שהם ירצו. אני מודיע מראש לבית הדין, זה לא לרצוני. אני מתנצל שוב על ה... מודיע מראש שזה לא לרצוני, זה נגד העתיד, נגד רצוני, אני אמנם אעשה את זה בהרנות, הם לא ישקרו, הם לא יכריחו, אבל האיום הזה, אני מודיע מראש, מוסר מודעה, שהמעשה שאני אעשה מחר, אני לא מעוניין בו, זה נקרא מודעה, זה בעצם ביטול. אז זה נקרא מכאן מודעה רבה לאורייתא, שכיוון שהתורה ניתנה בכפייה, לכן יש טענה לעם ישראל, במשך כל הדורות. הם יכולים לומר, אנחנו לא מחויבים באמת. יקפו אותנו, קדוש ברוך הוא קפה את הארכה גיגית. כלומר, מה זה אומר ארכה גיגית? אתה יודע, נכון? אז מה זה, מה זה? ככה, יפה מאוד. בדיוק, שהשם מרים את ההר, שם אותם, את עם ישראל מתחת להר, אומר להם, תשמעו, לא מכריח אתכם, אבל אם תגידו, לא, אני עוזב. אז זה דורש מודעה, או זה לפחות מאפשר, מודעה רבה לאורייתא. אבל אף על פי כן אומרת הגמרא, הדור קיבלוה מימי אחשוורוש. כן, מודעה זה אומר שכשיש לי טענה שמה שעשיתי, עשיתי לא מתוך צלילות דעת, אלא מתוך לחץ וכפייה, המעשה שעשיתי, אין לי אחריות עליו. זה נקרא מודעה. אני בעצם כאילו מוסר הצהרה לפני בית הדין, אני לא עשיתי את זה מרצון. כן, כל אדם שעשה מעשה ממוני, ולפני שהוא עשה אותו, לא אחרי, לפני שהוא עשה אותו, הוא כבר אומר, אני הולך לעשות, אבל אני מודיע מראש, אני לא מעוניין בזה, אז אין לזה תוקף ממוני למעשה שלו. אבל כל זה היה עד לפורים. בפורים כתוב, אדור, חזרו, וקיבלו מימי אחשוורוש, וקיבלו את זה מרצון. לכן, מה גרם להם לקבל את התורה מרצון? אז, ביח סיני, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ציווה את משה, אקלי את העם, והשמיעם את דבריי. בפורים, הם נקלו מעצמם, הם בחרו להתקהל. ולכן, זה כבר קבלה שהיא נעשית מרצון. מוסיף השפת אמת, כזה בפנים, והדר קיבלו העם. בימי אחשוורוש בכוח הקהילה. לכן כתיב, בסוף המגילה, כתוב וקיבל היהודים. לא כתוב וקיבלו, כי היהודים, כידוע זה בלשון רבים. מה זה וקיבל? לשון יחיד, שנעשו אגודה אחת. ואז אין המלך יכול לשלוט בהם. מזכיר לך משהו מהר סיני? וקיבל היהודים הזה? מה כתוב בתורה? ואיחד שם ישראל נגד העם, נכון? ואיחד זה בלשון רבי, בלשון יחיד, ועל זה באמת רש"י מביא את המדרש כאיש אחד ולב אחד. ולכן, אומר השפת אמת, תקנו משלוח מנות ומתנות לאביונים, לעורר אהבת בני ישראל. וזה היה יסוד בית שני. מה שבנה את בית שני היה האחדות בעם ישראל. לכן, נקלו היהודים, זה בעצם אבן הפינה של בית שני. ולכן אומר השפת אמת, נחרב בית שני אחרי 420 שנה, נחרב על ידי שנאת חינם. כי יסוד בית שני בכוח אהבת ישראל. אם כן, מה שלמדנו, שהעניין של ישועת פורים, שהוא גם היה הבסיס לבניין בית המקדש השני, והוא גם היה הסיבה שם, שכשהוא נחרב, הוא נחרב על שנאת חינם, העניין היה יקלו היהודים. לכן, יש משקל מאוד גדול, חשוב, להתכנסות, להתכללות שלנו, דווקא ביום פורים, בליל פורים וביום פורים. מוסיף פספת אמת. בכל כוחו של המן, היה בזה שאמר, עם אחד מפוזר ומפורר. ואז פספת אמת נעשה, לפרק רגע. את הביטוי הזה מפוזר ומפורד. הוא אומר, באמת, הפיזור הוא לטובה, לפרסם שמו ידבר בכל המקומות, ולהוציא הניצוצות, הקדושה, שנמצאים בכל המקומות. זה שיש פיזור, לפעמים זה לטובה. אנחנו יודעים שהיום יש, ברוך השם, גרעינים תורניים בהרבה מקומות. זה ש... הולכים לכל מיני עיירות, כפרים, בערים, זה דבר שהוא באמת מאפשר לאסוף, להרוויח בכל מקום את האור שיש בו. לכן גרעין תורני הוא לא רק מפיץ, הוא אולי בעיקר מקבל. אז זה דבר שהוא מצוין, שפיזור הוא דבר טוב, אבל מפורד הוא הפחיתות. מפורד זה לא טוב. שבני ישראל צריכים את אגודה אחת, אף על פי שהם מפוזרים. זה שאנחנו מפוזרים, זה לא אומר שאנחנו לא באגודה אחת, בקהילה. כמו שכתוב, נקראו עם ישראל נקרא כשהוא, כשאתה יורד לארץ מצרים, 70 נפש, לשון יחיד, גם שם, לא 70 נפשות, אלא 70 נפש. כשניתן לאחדות על ידי הפיזור, זה את הפסדנות. כשהפיזור גורם לפירוד, זה גלות אמיתית. לכן יש גלות שהיא לא תוקף הגלות. אתה אומנם נמצא במקום אחר, אבל אתה לא מפוזר, אבל אתה לא, סליחה, מפורד. כאשר אתה מפורד, אז משהו עקרוני קרה, לא רק משהו גיאוגרפי, אלא משהו מהותי. לכן הפירוד הוא דבר חמור. ולכן, אומר השפת באמת, אחר הישועה נתעלו בעריהם, ותקנו משלח מנות ומתנות להיות אגודה. ואתם בטח למדתם שהעניין של משלח מנות, שאדם יכול לאכול אחד מהשני, אני מאוד שמח מה שהשני יכין, אני גם מכין לו, אז זה לא כמו צדקה, אלא זה כמו אחדות, אחדותיות. לכן, אחר הישוע, בתקנה של מרדכי כותב איגרת, אחרי שכבר ניצלו כבר מהמן ומהגזירה של המן, הוא מתקן לדורות משלח מנות ומתנות להם. מוסיף בשפת אמת, זה לא רק באוכל, זה גם בתוכן, גם בתורה. והעשיר בתורה ייתן גם לדל. זה נקרא מתנות לאביונים. יש לך משהו? את למדת משהו? לא להתקמצן. זה לא יפה להתקמצן. אם את מבינה איזשהו רעיון, איזו הבנה, שיכול שזה יעזור למישהו שאין לו את זה, למה את מסתירה ממנו את זה? אז העשיר בתורה צריך גם לתת לדל, לא להיות סוציומט. זה אומר גם דרך אגב, שכל הטענות של פדיחות וכל זה, זה טענות אגואיסטיות. כי אם את יודעת שיש לך אוצר ביד, את יכולה להעיר למישהו, לא ב-180 מעלות, ב-3 מעלות, לא תתני לו. וכמו כן, אומר השפת אמת, לא רק מתנות לאביונים לדל, אלא כמו כן תלמידי חכמים שיקבלו זה מזה. גם אם שנינו חכמים, שנינו יודעים, אנחנו צריכים לקבל אחד מהשני. כמו שרמזו בגמרא, מה שייך לחורפה, והוא שלחו לי שהיו תלמידי חכמים שהיו מחליפים משלוח מנות אחד עם השני. לא חובה רק לתת, אפשר גם להחליף. ודרך אגב, גם צריכים שיש שריר מספיק מפותח של קבלה, שאדם לא יהיה בגאווה שלא מסוגל לקבל, גם זה חלק מאחדות. אז לכן, היו תלמידי חכמים, תקופת הגמרא, שהחליפו את המנות אחד עם השני, זה לא רק פתרון של ישיבות, שהם תפרנים, אז הם עושים החלפות ארוחת בוקר. זה אמיתי, שאני מכין לך ואתה מכין לי. אומר השפת אמת, וזהו, ככה מסיים את העניין, שיש בכל תלמיד חכם דבר מיוחד, וצריך לקבל כל אחד מחברו, לא רק לתת, אלא גם לקבל, ניתן אולי לקבל, להיות אגודה אחת. אם כן, זה שהרי היה אפשר, כשם שכתוב מתנות לאביונים, היה אפשר לומר גם נתינת מנות איש לרעהו. למה זה משלוח מנות? למה? כי העניין זה דו כיווני, דו צדדי, יפה. אז הנקודה של פורים היא נושא של נקלו היום. שכשאנחנו ביחד, אגודה אחת, חברים, אוהבים, שמחים לתת ושמחים לקבל, אז אפשר להיגאל, אז אפשר לבנות את בית שני שהוא נבנה כולו מכוח ישראל. כשנבנה המשכן, עוד זה היה תחת הרושם של הר סיני. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, ועשו גוש אחד. כשנבנה בית ראשון, זה היה מכוח של נבואה. ולכן הוא גם חרב על עבירות שקשורות לנתק בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. כשנבנה בית שני, הוא נבנה, נוסד, מכוח פעילה. ולכן הוא נחרב כשהייתה שנאת חינם. את שואלת טוב, את אומרת, האם בית שלישי ייבנה שכולם יהיו באהבת חינם? זה הדעה שלה. בוודאי שכן. שכל עוד, לצערנו הרב, יש שנאה ש... או התנגדות או נתק, שהוא נתק חינם, זה דבר חמור. עוד כמה חודשים, זאת השם אנחנו נזכה שהשנה יהיה תקופה של חגיגה, בין 17 בתמוז ותשעה באב. ושם נוכל ללמוד יחד פסקה מדהימה בספר אורות. שם הרב כותב שיש משהו טוב גם בשנאת חינם. אבל את זה אי אפשר לראות כשאתה בתוך השנאה. רק כשנזכה לגאולה שלמה, אז נוכל לראות שגם בשנאה היה משהו חיובי. אבל בפורים, רק אהבת חינם, ואת צודקת מאוד שהגאולה היא תקרה באהבת חינם. אהבת חינם זה אומר באהבה שני פירושים. א', אהבה שאין לה אינטרס מאחורי. חינם, חינם, חינם. וב', על דרך הדרש, אהבת חינם, תכף נראה את זה בפנים, זה אהבת החן, שכל אחד רואה את חינו של השני. אהבת חינם זה אהבת החן של האחרים. אני רואה שיש בשני חן. אני משבח אותו, אני מתפעל ממנו. זה נקרא אהבת חינם. בזכות זה נבנה בית שני. על גבי הדבר הזה, מופיעה קומת השם משמואל. דבר נפלא ביותר. אתם חייבות להכיר אותו. אומר השם משמואל, לגבי שבועות, הוא אומר כך, והנה, במתן תורה כתיב, ויחן שם ישראל נגד ההר. בהר סיני כתוב, ויחן, שון יחיד, וכבוד קדושת אדוני, סליחה, אבי, אדוני, אדוננו, מורנו ורבנו, זכר צדיק, לברכה, לחיי העולם, אם יש עוד אחד, אז העולם הבא, אמר בשם הרב הקדוש, רבי יצחק, מורנו, הרב, רבי יצחק לרוקה, זכר צדיק, לברכה, לחיי העולם, שלשון ואיחן הוא לשון חן, ואיחן שם ישראל נגד ההר, ואיחן זה מלשון חן, שדרכו של חברו מצא חן בעיניו, וזה היה עוד בראש חודש, אין ראש חודש? סיוון כמובן, יפה מאוד, מראיות, אך יש לומר, עכשיו הוא מביא עוד חידוש על גבי החידוש של אבא שלו, אבא שלו אמר שבאיחן זה משורש חן, שכל אחד ראה את הצד הפורימי שבחברו ושמח בו, יש אבל פירוש מסך, אומר השם ישמואל, אך יש לומר, באף שלכאורה, דבר גדול הוא מאוד, שדרכו של חברו יישא חן בעיניו, זה דבר מצוין, שאדם הוא לא צר עין, שאדם הוא לא תקוע באיזה ביקורתיות ושיפוטיות כלפי השני, דבר מצוין, כי אין דעותיהם של, של בני אדם שוות, אז זה מאוד יפה, שהדרך השונה היא מוצאת חן בעיניו, מעיד על עין טובה, מעיד על ראייה, שראייה חיובית, מכל מקום, בהעמיק על הדבר עוד, יש מעלה גדולה מזה, יש מעלה שהיא עוד יותר גדולה אפילו, מאשר שאדם מוצא חן בעיני השני, והיינו, לאהוב איש ישראל, אף כשדרכו לא מצא חן בעיניו, לאהוב אדם שדרכו מוצאת חן בעיניי, זה כבר מדרק, יש קנאה, יש צרות עין, אנחנו צריכים איכשהו לצלוח את זה. אבל הוא אומר, יש מדרגה עוד יותר גבוהה לאהוב יהודי שדרכו לא מוצאת חן בעיניי. זה דרכה. אחרי שיודע מטרת כוונתו שהיא לטוב, אף שתואם מדרך השכל, למרות שהוא עשה מעשים שליליים ודרכו לא נכונה, אבל כיוון שאני יודע שיש לו כוונה טובה, אני אוהב אותו על הכוונה שלו. זה דרכה עוד יותר גבוה. שבאים דרכו מצא חן בעיניו, אין כל כך רבותה, זה לא כזה חידוש. כי אם הוא חושב כמוני, ואומר כמוני, ומתלבש כמוני, מה החידוש הגדול שאני אוהב אותו? בטח, כי אני אוהב את עצמי. אני רואה בריאי, אני רואה אותו, זה כמו אני, זה לא חוכמה גדולה. ופן, יש חשש, בשום פעם לא יחשב דרכו בעיניו, תעשה פחדות, אני חושש, שאני עכשיו, אני חבר שלך, כיוון שדרכך היא דרכי. אבל כאשר אתה תעשה מעשה, או תלך בדרך שהיא לא דרכי, אני כבר לא אוהב אותך יותר. זה הגיוני, וצריך להתגבר על זה. צודקת מאוד, זה מאוד הגיוני, זה מאוד טבעי, ואנחנו צריכים להתגבר על זה. הוא אומר, זה המדרגה הכי גבוהה שהיא קשורה להר סיני, לאיכה, דרך זה שהיא קשורה מאוד גם לפורד. אז כאשר הדרך לא תתאמין לה, זה באמת קשה יותר. דרך אגב, אני לא יודע איך זה הולך אצל בנות, אבל אצל בנים, כמעט כל ילד עובר את זה, מתישהו בחיים, שהוא לא יודע אם ההורים באמת אוהבים אותו. הם אומרים שהם אוהבים אותו, הוא לא סגור על זה. הוא בודק את זה, הוא בוחן אותם. הוא רוצה לראות האם יאהבו אותי גם כשאני לא אתנהג יפה. הוא מנסה את זה אפילו משך תקופה, אפילו כמה שנים לפעמים, כדי לוודא ב-100% שהאהבה שלהם כלפיו היא לא תלויה בדבר, היא לא תלויה בעובדה שאני עושה מעשים שהם מסכימים איתם. יש בזה דרגות של הידור בעניין הזה, עד כמה הולכים רחוק עם הסיפור הזה. אבל איזה מעניין שאני רוצה לדעת שהאהבה שלך, של אדם כלפיי, היא לא אהבה שתלויה בזה שאני עושה כמוהו, חושב כמוהו, מתנהג כמוהו, זה דבר שהוא חיובי. אומר השם משמואל, התפקיד שלנו בויחה זה שיהיה מציאת חן גם כאשר הוא לא עושה מעשים שאני אוהב, הוא עושה מעשים נגד מה שאני חושב. תמשיך עוד טיפה. אבל כשמתאחד עמו בשביל מטרת כוונתו ולא בגלל מעשיו, הוא קשר של קיימה. ובאמת, שזהו דרך לבוא לאהוב את כל איש ישראל. הוא אומר, זה לא רק מבחן, זה גם, זה לא רק מבחן, אלא זה גם כלי עבודה, הדבר הזה. ככה אפשר לאהוב כל אדם ללא שום תלות, האם הוא עושה מה שאני חושב שנכון, האם הוא עושה נגד מה שאני חושב שנכון, האם הוא פועל עם מה שאני חושב, נגד מה שאני חושב. אם אני מתמקד בכוונה, אני יכול לאהוב בקלות כל איש ישראל. איך אפשר לשמוע ככה עם הגנרטור פה מעליי? תצרוח. כן. את שואלת מצוין. זאת אומרת, יש באמת גם סכנה בדבר הזה. אהבת ישראל זה דבר יפה, דבר נחמד. אלא מה? לפעמים, אהבת הרשעים יכולה לגרום לי בטעות לסימפתיה ולהבנה ולאפילו לאהבה של הרשעות. איך אני מפריד? זה בדיוק השם ישמואל. הוא אומר, זה כלי עבודה. להתמקד לא במעשים, להתמקד בכוונה, רק בכוונה. הכוונה היא להתמקד במה האדם רוצה. הרי רוב רובם של אנשים, הם לא אנשים רשעים אידיאולוגית. הם אנשים שרוצים טוב, אבל יוצא להם מכל מיני סיבות, יצערה, משגע אותה, או דברים אחרים, יוצא להם מעשים רעים. אם אני אתמקד בכוונה שהוא רוצה לטובה, או שהוא לא יודע מה טוב, או שיצערה משביע אותו, אני אוהב אותו לא על המעשים שלו, אלא על הכוונה שלו, זה מדרגה, וכל אחד יכול. ויש מקרים שבהם אנחנו אומרים, אין ברירה, כרגע אתה צריך להתנתק, לשמור על עצמך. אבל יש כנראה שעות רצון מיוחדות, ששם זה כן יכול לבוא לביטוי, גם לאנשים פשוטים כמונו. בפורים זה אחד מהם, תכף נראה. כן. אותם? כן, אם זה מנהיגי ציבור שיש להם השפעה, האם אז אני גם צריך למצוא חן, למצוא את הכוונה שלהם, למצוא חן בעיניהם? אני אשאל אותך, איזה מלך בתנ"ך את זוכרת שהיה רשע גדול? אחאב היה רשע גדול? היה. את זוכרת מה אליהו עשה אחרי שהוא ירד מהר הכרמל? לא זוכרת. תזכרי. הוא רץ לפני אחאב עד ישראל. עכשיו שנייה אחת, מהכרמל עד עמק ישראל, כמה קילומטרים אליהו רץ? הוא רץ לפני אחאב. אחרי שאחאב היה לו כהני בעל, היה לו אידיאולוגיה של עבודה זרה. אליהו רץ לפניו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בכל מלכות. אנשי ציבור, הם מגיע להם הכרת הטוב על המאמצים שלהם. צודקת שיש פעמים שהם עושים מעשים גרועים, והם רואים נזק גדול מאוד לציבור בטווח הקצר או אפילו בטווח הארוך. זה לא סותר כבוד מלכות, צריך מאוד להיזהר, דווקא בתקופה האחרונה, שיש לנו טענות כלפי הממשלה והנהגת המדינה, צריך מאוד להיזהר בכבוד מלכות. יש הבדל גדול מאוד בין ביקורת עצומה על עובדי המדינה לבין כבוד למדינה. אין שום סתירה בין השניים. ממש, שום סתירה. בין כבוד המדינה לבין ביקורת על עובדי המדינה. אפשר לומר שיש לי ביקורת על האופן שבו דברים קורים, על המעשים, על סדרי עדיפויות. נכון? אבל האם את חושבת שיש לו כוונות רעות בכוונה? שהוא רוצה למוסס את עם ישראל? אני אשאל אחרת, הרבה יותר קל. בואי נלך יותר רחוק. האם את חושבת שהאדם שחבר בתנועת יש גבול? האם הוא... לא, לא מכירה? לא מכירה. אדם שחבר ב... איך זה נקרא? שוברים שתיקה, מכירה? לא, גם לא. יש ארגוני שמאל קיצוני שנלחמים ועושים גם מחוץ לארץ, מוציאים דיבתנו רע, האם את חושבת שהם עושים את זה מתוך רצון אנטישמי, להשמיד את היהודים עצמם? אני חושב שלא. שגם אנשים כאלה שהם מבולבלים על כל הראש, שגם אנשים כאלה, יש להם קריירה כוונה טובה, הם חושבים שבזה הם מצילים את מדינת ישראל ואת עם ישראל, הם לא רואים שזה הפוך. הם טוענים שאם אנחנו באמת ניסוג מיהודה ושומרון, יש יותר סיכוי לשמור על מדינה יהודית. זה כוונה גרועה? כוונה לא גרועה. אלא מה? המעשים, הניתוח שלהם את המציאות, והמסקנות שהם מסיקים, הן מסקנות מאוד גרועות. אבל זה לא שיש להם כוונה רעה. וצריכים את זה לזכור. לזכור את הכוונה. ובזכות זה לאהוב, אומר השם בשמואל. כן, רק בצרכות. לא לי, עוד כמה.
אני מבינה את זה בגדול, אבל אני מרגישה בכללי, ואין מה לעשות, והם באמת חושבים שיש כוונות טובות, משמשם הם לא טובות.
כן.
אז זה גם מתייפק כל הזמן להגיד,
כן.
אבל הם, יקנים, המור.
כן.
ברור שהרוב טוב, אבל לפעמים לא.
כן. זאת אומרת, יש אנשים שהם חברים בכת השטן. אותם אפשר לאור.
יש גם רגעים
כאלה. רגעים כאלה. נכון, נכון. אז פה אנחנו לא עוסקים באהבת הרגעים, אלא באהבת ישראל. זה משהו אחר. אני יודע שיש רגעים כאלה, שאדם הוא סתם אגואיסט, סתם נהנתן, צונח, שוקע בתאוות שלו. זה ברור. אבל פה אני לא עוסק בזה. פה אני עוסק בהבנת הכוונה הכללית של האדם. לכל אחד מאיתנו יש רגעים כאלה. אבל כשאני רואה את האדם שמולי, אדם דרך אגב, כל מי שאת מאוד אוהבת, יש לו כנראה רגעים כאלה. אבל את אוהבת אותו, או אותה, ואת יודעת שאותם רגעים הם לא, הם לא הזהות שלו, או שלה, אלא הם פיקים כאלה, הם איזשהו סוג של נפילות. אומר השם בשמואל, הערך של מציאת חן, שהשני ימצא חן בעיניי, זה לא רק שהוא חושב כמוני, או לא רק שהוא דרכו היא דרכי, אלא גם כשהדרך שהוא הולך, הדרך היא דרך הפוכה מדרכי. אבל הכוונה של עבדי החיות, אני יודע שהיא כוונה נכונה. הוא לא אדם שבהגדרה הוא נהנתן. הוא אוהב ליהנות לפעמים, אבל הוא לא אדם גרוע, אין לו ערכים גרועים. הוא פשוט לא מחזיק מעמד לפעמים. זה קורה. אז שם האתגר הגדול, לאהוב אדם, גם כשדרכו לא מצאת חן בעיניי. עוד נקודה אחת מכילה, עוד משפט אחד. נקרא שהוא, ובאמת שזהו דרך לבוא לאהוב את כל איש ישראל, כי הכל חפצים ליראה את שמך, אלא ששעור שבעיסה מעכב, יש אחד שיש לו שעור גדול גם, שהוא מעכב. וכשיתקיים וידחתים אל ארץ יהיה ושממה, אחרי שהם יהיו עוברים מקיון, ישובו כולם לתחת כפיו יתברך, וכולם יתקנו, מאחר שכל ישראל בפנימיותם טובים. לכן ואיחן, מלשון חן, זה בא לידי ביטוי, האתגר בזה, הוא דווקא כאשר האדם לא הולך בדרך הנכונה לדעת. דרכו לא מוצא חן בעיניי, אני שם אומר מוצא חן בעיניי. כן. לצוח, לצוח, כמו על החוטר, כמו על השמאלני.
בכלל לא בדרך שלי להיכנס מתוך, האנשים שם בסוף דומים בכל, ואני באמת מאמינה בזה, מתוך רצון להטיל שם, יש לזה באמת מקום, או לא יפה, אני אתחתן עם בן אדם שבסוף במהות שלו טוב, אבל בכל, כאילו הדרך שלו הוא פוגש לא טוב מהדרך שלי, אז בסוף זה לא מתחבר, כן זה בסוף הגבול
הזה. על מה אני אענה ראשון, על הראשון או האחרון, על המועדון או על החתונה? על החתונה,
הרב יכול לחזור על השאלה?
כן, כן. הייתה פה שאלה עם שני סעיפים. סעיף ראשון, לאור הדבר הזה, זאת אומרת, לאור מקום מספר 3, האם אפשר ללכת למועדון שעושים שם מעשים גרועים, מתוך רצון להשפיע לטובה, חוזר פחות יותר? ושאלה שנייה, האם להתחתן עם אנשים גרועים, מתוך הבנה שבלב שלו הוא טוב? נתחיל בשאלה השנייה. עושה החתונה. אם חתונה זה פתיחת עמותה לקירוב לבבות, אז התשובה היא חיובית. או ארגון לעידוד וחיזוק לאנשים חלשים. אם חתונה זה שותפות, אז כדאי מאוד לבחור שותף שהוא באותה דרך איתי. לא שעושים משיכות חבר, כל אדם. ולשאלה הראשונה, אף אחד לא ביקש ממני להיכנס פנימה למועדון. אבל כשאני עכשיו דן פה, ואיך עכשיו ישראל נגד ההר, לא שהלכו למועדונים, אלא אני מבין שגם אדם שבשעות שלו, אני לא הולך למועדונים, גם אדם שהולך למועדון, הוא לא מנותק ממני. יש רובד עמוק, ששם הוא מוצא חן בעיניי. לא המועדון מוצא חן בעיניי. האדם שהולך למועדון, יש בו פנימיות שמוצא חן בעיניי, הוא רוצה שמחה. הוא חושב ששמחה מגיעה בדרך הזאת, היא דרך גרועה מאוד. גרועה וחמורה, ולא צריך להיות בדרך הזאת, ולא צריך להתחכך בה, ולא צריך להיות באיזה ממשק איתה, זה לא קשור. אחרי שאני בלי שום ממשק, אני יודע שזה שהוא בחר בדרך הזאת, זה נובע בעומק, יש איזו נקודה חיובית. בפועל זה יצא גרוע, כי המועדון הזה הוא מקום גרוע, אבל האדם שהלך למועדון הוא לא אדם גרוע, הוא אדם טוב עם הרבה בלבולים. האם זה ענה לך לשאלה? מעולה. לא צריך, בדיוק. אין מצווה להיכנס למועדון. נכון. כן, אבל זהו, נכון, את צודקת. אנחנו תראה שנעסוק מתו בזמנו בשיעור בין אמונה, נעסוק באיך, האם ואיך, או באיזה שלב בחיים אפשר להפריד בין האדם לבין המעשים שלו. לא תמיד זה אפשרי. פה מדובר על קריאת כיוון, שאדם גדול מצליח שגם אדם אחר שהוא לא הולך בדרכו, הוא גם ימצא חן בעיניו. את כל זה אומר כתגובה לדברי האבא שלו, אבני נזר, שהאבא אמר שוייחן זה משורש חן, שהאדם האחר הוא מצא חן בעיניו. הוא מוסיף השם משמואל, יש מציאת חן יותר גדולה מזאת. שהאדם מוצא חן בעיניי, למרות שהוא לא הולך בדרכי, שדרכו לא מוצא חן בעיניי, הוא מדייק את זה יותר. את יודעת שבטקטיקה של הדבר, יש בזה הרבה צורך בזהירות. שים לב שאני לא, מתוך אהבת האדם, אוהב גם את המעשים שלו בטעות. את צודקת, זה נכון. את אומרת, טוב, פה מדברים על איך מגיעים לאחדות. אז האחדות מגיעה לא רק כאשר האדם עושה מעשים כמוני, ולא רק שדרכו היא דרכי, אלא גם שדרכו היא לא דרכי. לכן יש אנשים שהם מקפידים לתת משלוח מנות בפורים, אנשים שהם פחות הצל שלי, פחות יקים ביחד באותו עניין, דווקא אנשים שיותר חוקים ממני, כי אצלם אני צריך את המעשה כדי לקרב, שיהיה באמת אהבה ואחווה, צריכים איזושהי פעולה שתעשה את זה. לכן משלוח מנות, אפשר גם אם עושים אצלכם החלפות אחר הבוקר, אפשר להחליף מישהי שאת קצת פחות הנשמה התאומה שלה. כי נשמה התאומה זה לא חוכמה גדולה, מה החוכמה? תלכי מישהי שהיא הנשמה התאומה של אחותך הקטנה והנות מיטית. ולדתי משלוח מנות, נראה אותך. אז זה השם משמואל. כבר שהזמן קצר, אנחנו קצת מתקדם. אומר הרב במאמרי הראייה, יש הפעם וכמה מאמרים לפורים שהיו, שנכתבו בשעות קשות לעם ישראל, יודעים שגם בתקופת העלייה השנייה והשלישית היו תקופות כאלה בתרפ"ט, בתרצ"ב. אומר הרב, בנקודה שלנו, של חלק מתוך מאמר, זאת הנשמה הגדולה של האומה הגדולה, הנושאת את סבל העולם ואת אור העולם בתוכה. היא תיוודענו, הנשמה שלנו, של עם ישראל, היא תיוודע לנו בימים הגדולים הללו. ומהמקום הבלתי ידוע שבנפש האומה, מהנשמה, מהשורש, תבוא לנו הברכה של לך, כנוס את כל היהודים. הכינוס מגיע מהנשמה, הוא לא מגיע מהגוף, הוא לא מגיע מהנפש, הוא מגיע מהפנים, שם אפשר להיכנס, להתכנס. ואנו צריכים להוקיר מאוד בימי הפורים האלה עלינו, עד ימי הפורים הבאים עלינו לטובה לדורות, את האוצר הגדול והתמיר הזה, ששם מונחו אושרנו ואושר חיינו. האוצר הזה הוא אוצר הנשמות. כשאני מגיע מתוך הנשמה, שם אין הפרדה בינינו. שם הכל אחד, משם מתכנסים. וסגולת עם אחד שלנו תנצח את כל הצד של המפוזר והמפורד שלנו. זאת אומרת, יש צד מפוזר ומפורד, זה הצד הפיזי והנפשי, יש צד מאוחד, מכונס. הלך כנוס הזה אומר, מאיזה מקום אתה גוזר את המעשים האלה. אם אתה גוזר את המעשים מהמקום של הגוף או הנפש, אז זה מפוזר ומפורד. אם אתה גוזר את המעשים מהמקום של הנשמה, זה מכונס. ומתוך כל הגואלים, הקודים והאוהבים, ומתוך כל המשעבדים, המוכרים, המוכרים, סליחה, והשונאים, מתוך כל מועצותיהם השונות, יושב בשביל משחק, להעמיד לנו אור ישועה וגאולת עולמים. מי הבין את המשפט הזה? מי ערה? ישנו עם אחד, זה נקרא. ישנים לגמרי. תסביר, אנשים לא מבינים, מה הקודים האלה? היא אומרת, אני אסביר, תדעו עכשיו מתוך כל אלה ומתוך כל אלה, גם המשעבדים והמוכרים והשונאים, וגם הגואלים, הפודים והאוהבים, מתוך כולם, הקדוש ברוך הוא צוחק ומעמיד אור ישועה. תחשבו, אם היה צריך לעשות איזשהו שלט, יזכור לאמן, כמה דברים טובים קרו כתוצאה מאמן. בטח אתם יודעות, שאנחנו בדרך כלל אומרים, ארור אמן, ברוך מרדכי. אני מבקש, אל תנסי את זה בבית. אבל בכתבי הרי הקדוש כתוב, שכאשר האדם הוא למעלה מטעם ודעת, הוא צריך להשתדל להגיד, אבל רק משם. הוא צריך שם להשתדל ולהגיד, ברוך המן. למה? כי גם אצל המן הרשע, נמח שמו וזכרו, יש נקודת קדושה בפנים. אתה יכול לדוג אותה משם, אבל רק אם אתה מעל טעם ודעת. נכון. אבל בגלל שאני יודע שהאדם נברא בצלם, גם בון נברא בצלם אלוקים, כיוון שאני יודע שכל יהודי יש בו נשמה טהורה, צריכים כלים מאוד מסוימים, זה כירורגיה, כאילו לקחת בדיוק את הנקודה הזאת מתוך כל הבלגן שמסביב. אבל זאת גדולה שאפשר להגיע אליה ביום פורים. למה? כיוון שביום פורים הגוף נמכר, להשמיד להורגולי הזה, אנחנו חוזרים חזרה לנשמה, ושם אי אפשר למכור את הנשמה. ושם אפשר כן להכיר את הנקודה פנים, 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 פנימית שלנו. לכן ראינו איך עם ישראל קימו וקיבלו, אחרי השם התייאשו מהגאולה, ואכלו מהסעודה של החשבוש עם כלי המקדש, איזה בושה וחרפה. אחר כך הם הצליחו לקבל תורה באהבה. איך הם הגיעו לזה? יש להם נשמה. אז כשאני מגיע לרובד הנשמה, שם אפשר לראות שהכל אחד. גם אלה וגם אלה, הם עסוקים בהופעת שם השם בעולם. עוד, כן. נכון, אחרי מה נוגעים, ומה הזמן? כן. כן, אבל סבא רבא שלו. עמלק, אליפז, עשיו, יצחק. את בעד יצחק? בעד. מה איתו? מה, אין לו גנים של יצחק לעמלק? יש לו או אין לו? איך את רואה את זה? שיש לו גבורה של יצחק? ומה הוא עושה כשם ישראל יוצאים מצרים? זוכרת? הוא קופץ לאמבטיה רותחת על פי חז"ל, במי של חז"ל, נכווה מזה, רק כדי לקרב. איזה מסירות נפש. בואי, נרוויח לפחות את זה. את המסירות נפש של עמלק, שהוא מוכן למות, ובלבד שעם ישראל, שאור השם לא יהיה בעולם לפני הזמן. אגב, למה, שנייה, למה משה מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לחלוש את עמלק, ולא לחסל את עמלק כבר שם ביהושע, בספר שמות? למה הוא אומר לו רק לחלוש? זוכות למה ברש"י? הוא עשה את זה על פי הדיבור, כי עם ישראל עדיין צריך את עמלק. את שומעת? עם ישראל צריך את עמלק. למה עם ישראל צריך את עמלק? כדי לגלות למי אני. כי עמלק מברר לי את הסגולה שלי. עמלק לא אכפת לו אם אני מתנהג יפה, נהנה מהסעודה, לא נהנה מהסעודה. להשמיד עוד למד את כל היהודים. הגנטיקה מדברת. דרך עמלק אני מבין שמי אני, זה הגנטיקה שלי, זה לא המעשים שלי, זה לא ההתנהלות הטכנית שלי, וגם לא הדרך שאני הולך בה. מדובר פה על אנשים, שושה אני רק אזכיר, שכשבני ישראל מקבלים אישור מכורש לעלות לארץ ישראל חזרה ולבנות את בית שני, הם לא עולים, הם תקועים בשושן, הם נהנים מסעודת כלי המקדש, ואותם אמן רוצה לחסל. אז אמן מברר לי מי אני. כן, עברנו לשיעור שוב, השלמה מאתמול. כן. נכון, אנחנו צריכים כנראה, קודם כל, מה שאמרתי, זה לא עכשיו פיסור נושא, מיד, להגיד ברוך המן עם שירים. זה דרגה מאוד מאוד גבוהה של הבחנה בין פנים וחוץ. דבר שני, תמחה את זכר עמלק. לעמלק לא צריך להיות זכר, כי זכר זה נצחיות. עמלק הוא לא עם של נצח, הוא עם חולף. התפקיד שלו חשוב, הוא תפקיד לשעה. בנצח אנחנו מוכים את המלא. כמו שהרב כותב את זה בהרבה עמקות, שמתחת השמיים אין מקום לעמלק. מעל השמיים יש מקום לעמלק. עמלק צריך להיות נמחה מתחת השמיים, אבל לא מעל השמיים. יש בעולם רוחני עמוק יותר מעל השמיים, יש שם מקום לעמלק. הפה באזור שלנו הוא זה שבעצם רודף אותי, הוא זה שבעצם מקטין את האור של עם ישראל, צריכים למחות אותו. אבל זה לא לעולמי עד. יש עולם שבו יש, הרי השם ברא את עמלק. יש עולם שבו הקדוש ברוך הוא אומר, פה תשאירו. אנחנו רוצים, כן. השאלה היא טוב מתוך מקום שצריכים לעשות לו בירור קצת של המושגים. כן, השאלה הייתה שזה נראה הפוך, שדווקא בשכל אפשר להפריד בין עמלק הטוב לעמלק הרע כביכול, אבל ברגש זה לא הולך לי להפריד. אז איך יעזור לי שלא יהיה לי טעם ודעת? כנראה שישנם שני סוגי רגשות. יש רגש אמוציונלי, שם אין שום סיכוי להגיע לשום דבר. יש רגש של פנים, 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 פנימי, שהוא הרבה מעל, הוא לא מתחת לדעת, הוא הרבה מעל הדעת, ששם, באור הזה, שהוא עדין מאוד, שם אפשר להגיע, שוב אני אומר, יחידי סגולה, בזמן של סגולה, אפשר להגיע להבנה, שגם משם צמחה ברכה לישראל, שגם אותם שונאים, מוכרים, משמידים, יצאה תקומה לישראל. אני רק אזכיר, שמהבניין, מהבית של אמן, בנו את בית שני, מהאוצרות שלו. אז כנראה שיש רובד עמוק מאוד בהבנה הפנימית של האדם, שם זה הרבה יותר קל מאשר בדעת הפשוטה. רק נסכם ונאמר שהמשימה של יום הפורים, ימי הפורים האלה שלנו, היא משימה של התכנסות, התכללות. ולכן צריכים להרבות מאוד אהבה, אחווה, אמון, בעם ישראל בכלל, ובאחר בפרט. והייתי רוצה ממש להקדיש ממש כמה דקות ספורות לכמה פרטים קטנטנים שקשורים לקראת פורים. קודם כל נתחיל בכרונולוגיה. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שגלוי וידוע לפי מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. ולכן, אנחנו צובנו, אני עושה את צובה, פחת שקלים, עוד לפני, כדי להקדים שקלנו לשקליו. ויש בהלכה כתוב שכדאי להקדים את הזכל, לפחית השקל, עוד לפני קריאת המגילה. הכוונה, עכשיו, אנחנו לא נותנים פחית השקל, כי זה הקדש, ואנחנו לא רוצים להקדיש לנו, כי זה לא יכול להיות אחר כך, אלא זכר לזה. מה השיעור חתי פוסקי אשכנז אפשר להקל בשלושה חצי שקלים, הכוונה שקל וחצי, על פי פוסקי ספרד וכך פוסקי, אני חושב שאנחנו נוהגים רוב לכל עם ישראל, עושים שווי בכסף טהור של מחצית שקל, שהיום זה 24 שקלים ולא מע"מ. לכן אפשר לתת 24 שקלים, יש כאלה שמקבילים, ב-28 שקלים, ואני כבר תרמתי למדרשת בינה. נקודה שנייה מאוד חשובה, שקשורה ל-6 ו-5. 6 ו-5 ערבית, ומיד אחרי קריאת מגילה. מכיוון שצריכים לשמוע את כל המגילה, יש כל שנה, מדי שנה ושנה, את היוצמחיות האלה, שהגיעו שני משפטים אחרי. ועוד אחרי זה מה לעשות. אז תעשי מצווה, תגיד בזמן. ואז, דרך אגב, או שהסעודה נפסקת לך, כי עשה לשמוע פרקת נשים בשעה 8 פתאום, 8:30, או שאחרי זה, או שאת לא או שאת לא שומעת מגילה, זה לא יודע לשמור כאלה, אבל זה אירוע מתגלגל, לכן מאוד חשוב, מאוד חשוב להגיע בדיוק בזמן, 6:05 ערבית, 6:15 או טיפה טיפה אחרי, מתחילה קטע מגילה, אנחנו לא מחכים, ולכן כל הנושא שהתחפושות, הקפצונים, כל הדברים האלה, לפני 6:05. אני, זה יהיה פה, כן, כן, זה יהיה פה, אנחנו נקרא שם את המגילה, ואתם תהיו כאן, אז להגיע בזמן, 6:05 ערבית, 6:15 בערך, קראת מגילה, מחר יש ב-9:30 AM, 9:30 קראת מגילה, האדם שקורא את המגילה, הולך בשעה 10, בשעה מגילה אחרת ל-10, לכן הוא לא ידחה את זה אפילו לא בדקה, אז לבוא כבר ב-9:20, תעשו פה את הקפסולים, עד המגילה, 9:30 בדיוק, פה קראת מגילה, ברוב עם. נקודה שלישית, מצוות היום, שלוח מנות ומתנות לאביונים, הם דווקא ביום, לא בלילה. לכן גם אם את רוצה לחסוך לעצמך, לעשות את זה ב... איך זה נקרא? עם פתיל השייה, צריכים לתת ביום, משלוח מנות הכוונה, שתי מנות, איש ורעהו, אחת לחברה שם, או אנחנו לפי מה שאמרנו, אפשר גם באמת להכין אוכל בוקר, מושקעת, ולהחליף פשוט. ומתנות האביונים זה שתי מתנות לשני אביונים, נותנים בדרך כלל שווי של משהו שאפשר לאכול איתו, בסעודת פורים, או מנה פלאפל, או חמניה ושוקו, אתמול עשינו את זה קצת בתחקיר, זה בין 6 שקלים למרתם, 15 שקלים לכל אחד, ובלארג'יות. עוד נקודה מאוד חשובה, יש גם בפורים וגם בכלל, כל מיני סוגים של סגולות, חלקם המצאה פרועה, חלקם שטויות במיץ עגבניות, חלקם יש בהם משהו. אחד הדברים שאני לא יודע מקור לו, אתם תעזרו לי, אבל מקור זה לא אומר תוכנית רדיו שמישהי משבוע שעבר, מקור זה אומר משהו בראשונים, או בגדולי החסידות, בעל שם טוב הוא מקור מצוין, יש איזו שמועה חדשה שבחצות לילה של פורים צריכים להתבודד, ואז זה משהו נפלא ביותר, זה בדיוק ההפך המוחלט מעניינו של פורים. בפורים אין להתבודד, אין מפוזר מפורד, יש רק נקלו היהודים. בסוגריים ממש חצות לילה, זה לא 12 לילה, את לא עכשיו בתוך סינדרלה, חצות לילה היום, חצות היום גם, זו אותה דקה בדיוק, זה 11:45 או 47, אז אנחנו, אם אתם רוצות, ויש עניין, יש עניין בחצות, אנחנו יודעים שיש גם תיקון חצות, שזה עמוק מאוד, זה כבר לראות את האור בתוך החושך, שם אנחנו תמיד נוהגים להתבודד ביחד, בפורים. אז זה גם שנעשה היום, זאת אומרת שאתם תעשו, אפשר להתקלל, בכף כמובן. דבר אחרון חביבו, אין צורך לומר, אבל בכל אופן, יהיו פה גם אורחות הלילה, כל מיני אורחות, גם בוגרות, וגם כאלה שהן לא, וגם חברות, וגם כל מיני אורחות אחרות, מכיוון שיש במדינה, יש כל מיני סוגים של מנהגים, איך בנות חוגגות בפורים, וכיוון שיש, לצערנו הרב, תרבות של אלכוהול בכלל במדינה ובעולם, כל השנה, ולכן אנחנו צריכים לחדד, יהיו כאלה שלא יודעות מזה פשוט, שהן באות בתום לב, הן חושבות, או שהן חושבות שאפשר כמו כל מועדון, או שהן חושבות שאולי מצוות היום זה בלילה, או משהו כזה, אז מאוד חשוב בטוב טעם והדינות, לומר ולדאוג שהדבר הזה אין, לא היה, ולא נברא, ולא משל, ולא יהיה אפילו משהו סמלי, בשום פנים באופן, אין למקום הזה כניסה של אלכוהול. בשום אופן. נכון שזה דורש ערנות, דורש עדינות, דורש נחת רוח, אבל מאוד חשוב לשמור על האופי של הקדושה של הלילה הזה. ולא שייך בשום פנים ואופן להגיע למצב שבו בנות שותות אלכוהול. אין מצב כזה פה, אז קצת הרבה עסקנו בזה והוכחנו את זה, נראה לי באופן נאה את העניין הזה, אבל גם מי שמשום מה, או שלא הייתה, או שלא השתכנעה, או שנוהגת כבר כמה שנים אחרת, אז אני עכשיו מגיע מצד ועד הבית. ועד הבית פה קבע שאין את הדבר הזה שום זכר, תמחה את זה בעניין הזה. בסדר? אז נשים לב, כי יהיו פה אורחות שלא מכירות, תגש את זה טוב טעם, להיות השמי, פה זה לא המנהג פה. בסדר? מקובל לכם? והעיקר זה כמובן, תזכור לשמחה עצומה, ולאור גדול, מתוך מתעלו היהודים. בהצלחה.